רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
חושבים על תואר שני בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה? פיתחו את היומנים. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם למפגש חשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בפקולטה למדעי ההנדסה ב-5 במרץ 2019 בקמפוס האוניברסיטה בבאר שבע. התארים המתקדמים בפקולטה להנדסה מבוססים על עשייה מחקרית בינתחומית באוניברסיטה, מתוך תפיסה שקוראת תיגר על הגדרת התחומים הרגילה וההבנה שזו הדרך הנכונה לחקור וללמוד הנדסה. לפקולטה קשרים הדוקים עם התעשייה ושיתופי פעולה ייחודיים עם חברות פארק ההייטק הצמוד לאוניברסיטה. ובנוסף, תוכניות משותפות עם אוניברסיטאות מובילות בעולם, למשל אוניברסיטת מגיל שבקנדה. כל תחומי ההנדסה, הכל שם. בואו לראות בעצמכם, לפגוש את הסגל ולדבר עם הסטודנטים במפגש החשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בהנדסה. 5 במרץ 2019. פרטים באתר האוניברסיטה bgu.ac.il.
היי, זה יותם. שנייה לפני שהפרק מתחיל, יש לי הודעה שתשמח אתכם. לאור הביקוש הרב ופניות שהגיעו אלינו, פתחנו קבוצה נוספת לסיור שלנו בחמישה באפריל בעיר דוד ירושלים, בשיתוף תגליות. סיור שהוא גם מפגש מאזינים. למי שפספס גם את ההרשמה הנוספת על יאוש, ירשמו לרשימת ההמתנה שלנו. לפרטים נוספים, הקליקו על הבאנר בדף הבית של עושים היסטוריה. נתראה.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים, אנחנו בעושים תנ"ך. בפרק הקודם דיברנו על לידתו הפלאית של משה והקבלות בין סיפור לידתו וסיפור לידתו של ישוע. ישו. ובין הסיפור של הצלתו בתיבה וסיפורים דומים מתרבויות קדומות על הצלת תינוקות דרך השתתם בנהר בתיבה ואימוצם והפיכתם עם הזמן למנהיגים ומקימי אימפריות. דיברנו על הרמזים המקראיים והחוץ מקראיים שבתחילת הדרך האמונה הישראלית ראתה במשה סוג של חצי אל. בפרק הזה נדבר על מותו. אנחנו קופצים מנערותו, מלידתו, אל סוף חייו. אנחנו הולכים לדבר על הפרק שחותם את התורה, פרק למדלת בספר דברים. הפרק הזה סוגר את סיפורו של משה רבנו ומתאר באופן מפורט מאוד את מותו. שלום לחוקר המקרא שחר ענבר, שנמצא איתנו באולפן בדיוק לשם הפרק הזה.
שלום יותם.
מה שלומך?
מעולה. הפרק הזה, כמו שאמרת, אנחנו נדבר על סוף חייו של משה, על מותו, והבעיה היא, לדעתי, שהטקסט שמתאר את המוות של משה הוא אפוף מסתורין, ולמרות המילים המפורשות, הקורא נשאר תקוע עם הרגשה שמשהו מוזר קורה פה.
סקרנת אותי, מה זאת אומרת?
זאת אומרת שיש פה הרבה שאלות. אלוהים אומר למשה בדיוק מתי הוא הולך למות ואיפה, דברים שאפילו שלושת האבות לא ידעו. לדוגמה, יעקב ידע שהוא חולה ועומד למות, אבל לא ידע בדיוק מתי. ויצחק אמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי.
ממש חד וחלק.
כן. אצל משה אלוהים לוקח אותו יד ביד, מכין אותו למוות הזה בעצמו, בכמה פרקים לפני כן הוא גם מתאר את ההכנה למותו, נאומים, סגירת קצוות, סגירת פינות. אבל למרות הפירוט המוגזם הזה של הפסוקים שמתארים את המוות שלו, כפי שבטח תכף נראה, השאלות שהפסוקים האלה מעלות מראות שאולי הוא לא בעצם מת, שאולי יש כאן איזושהי מריחה כלשהי של הסופר.
זאת אומרת, מישהו רצה להתמודד עם איזה שהם רעיונות שמשה אולי בכלל לא מת.
כן, יכול להיות שיש פה איזה טשטוש של הסיפור המקורי. זה משהו שנובע גם מהטקסט, וכמו שאמרנו בפרק על לידת משה, גם ממקורות חוץ מקראים, בתר מקראים, מדרשיים, וגם ממקומות אחרים בתוך המקרא עצמו.
אוקיי, אז כדי לנסות לפצח את התעלומה הזאת שאתה מצביע עליה, אני מציע שניכנס קודם כל פנימה לתוך הפסוקים עצמם.
בוא ניכנס. כידוע לכל מי שמכיר את סיפורי התורה, משה חטא חטא שלא ממש ברור לנו עד הסוף, והעונש שלו היה שהוא לא ייכנס עם בני ישראל לארץ כנען, אלא ימות בחוץ.
רגע, למה אתה אומר שהחטא לא ברור? אם אני זוכר את שיעורי התנ"ך מבית הספר, משה היכה בסלע, למרות שאלוהים אמר לו לדבר אליו, וזה החטא הגדול.
קודם כל, לא כתוב בשום מקום שהכאה בסלע הייתה החטא. זה דבר ראשון. דבר שני, משה בעצמו מסביר לעם לפני מותו שאי הכניסה שלו לארץ בגלל חטא אחר לגמרי שלו.
איך אתה אומר את זה? הרי כתוב במפורש שאלוהים אמר למשה לדבר לסלע כדי שיצאו ממנו מים, משה היכה, ואלוהים אמר לו שבגלל זה הוא לא ייכנס לארץ. זה מופיע במדבר, פרק כף.
כל מה שאמרת נכון, חוץ מהחלק האחרון. באותו פרק מפסוק זין נכתב, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת עליהם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. בעירם זה הצון. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שימונה המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים, וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה הוא ועירם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם.
Objection, your honor. הנה.
איפה כתוב שזה בגלל שמשה היכה בסלע?
כתוב, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל.
נכון, אז מה?
אז זה בגלל שמשה היכה בסלע, לא?
מי אמר? שתבין, אני מתעמם כי הקשר בין הסיבה לתוצאה פה הוא מאוד מעולץ. גם האסקלציה הזאת היא מוזרה. מה קרה פה? בסך הכל אלוהים אמר למשה, ואהרון דברו ומשה היכה. הוא לא רצח פה אף אחד. הוא בסך הכל היכה. חטא כזה שגורר עונש כל כך כבד, קשה להבין איך ייתכן שמשה ואהרון, שטרחו להוציא בני ישראל ממצרים, והניגו אותם 40 שנה, ואכלו מהם הרבה קש. על כזה דבר הם מקבלים כזה עונש? גם למה אהרון חטף? משה הוא זה שהיכה. אפילו חזל, הם שמו לב לזה, ונתנו המון סיבות שונות. מה היה החטא של משה? גם הם הבינו שיש פה איזה משהו מוזר.
איזשהו קשל בין החטא לתוצאה.
לעונש, בדיוק. כן. רשי אמר כמוך, אמרו לו לדבר והוא עיקה. רמב״ם אמר שבגלל שמשה רבנו קעץ, וזה חילול השם. דעה נוספת זה בגלל שהוא קינה את בני ישראל המורים. כלומר, אתם ממרים, אתם מתמרדים, זה מוציא שם רע על ישראל. דעה אחרת אמרה שבגלל שהוא, משה אמר, המין הסלע הזה נוציא לכם מים, שיש בזה משמעות כאילו אנחנו נוציא ולא אלוהים יוציא. בסופו של דבר קשה להבין מה היה החטא בדיוק.
ואמרת גם שמשה רבנו אמר שהחטא שלו בכלל היה משהו אחר, זאת אומרת, הוא במילותיו כביכול אומר את זה.
במקום, נכון, בפרשת מי מריבה, זו הפרשה הזאת, נכתב שאלוהים אמר למשה ואהרון שהחטא, המסתורי שהם חטאו באותו פרק, הוא הגורם לכך שלא ייכנסו לארץ. אבל בנאום משה לעם לפני מותו, בספר דברים פרק א', פסוק למד זין, משה אומר שהעונש הוא בגלל חטא המרגלים. אם אתה זוכר, בגלל חטא המרגלים, אלוהים אמר שכל דור המדבר שהאמין למרגלים, וטינף על ארץ כנען ולא רצה להיכנס לארץ, כל הדור הזה ימות במדבר והילדים שלהם ייכנסו. מסתבר שגם משה היה כאילו חלק מאותו הדור, אני מצטט, גם בי תנף אדוני בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון עומד לפניך, הוא יבוא שמה, אותו חזק, כי הוא ינחילנה את הארץ. גם בפרשת ויתחנן נכתב דבר דומה. משה התחנן להיכנס לארץ, ואלוהים לא הסכים, והתאבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אליי. ויאמר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ונגבה, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. אז משה בעצם מסביר, והתאבר אדוני בי למענכם, כלומר, אני קשור אליכם.
רגע, ואהרון, גם הוא לא חטא במי המריבה?
לפי התורה שניהם חטאו במי מריבה. השאלות הן, מה היה החטא? ושתיים, למה נגזר עליהם לא להיכנס לארץ? אז אצל משה ראינו שיש לפחות שתי סיבות, גם מה שקרה סביב הכה בסלע וגם עניין המרגלים. אצל אהרון נכתב שהחטא שלו היה בחטא העגל. כשבני ישראל רצו לבנות עגל, הם נעזרו באהרון, ומשה מסביר בנאומו בסוף חייו שאלוהים מאוד כעס על אהרון בעקבות זה.
אוקיי, אז בעצם יש לנו שני הסברים, סותרים בטקסט עצמו, למה משה לא נכנס לארץ.
כן.
אז מה מהם הנכון?
לך תדע.
אוקיי.
כך או כך, הסופר המקרא היה צריך למצוא סיבה למה להרוג את משה, ולתאר שזה נעשה מחוץ לארץ, ובמקום נסתר.
למה הסופר המקראי צריך לעשות את זה?
אם אתה זוכר, בפרק הקודם, דיברנו על זה שיש רמזים לאורך המקרא, שמשה רבנו היה על אנושי. ראינו ביטויים מובהקים למיתולוגיה שהייתה סביבו בעיצוב סיפור לידתו, והיה צריך להימנע מלהציג אותו כגיבור מיתולוגי. אז היו חייבים להרוג אותו.
ספרותית, כאילו להרוג את הגיבור הזה.
נכון, להוכיח שהוא אנושי, שהוא בשר ודם, וגם היו חייבים לספר שהגופה שלו לא יכולה להימצא במקום מזוהה, כדי שלא יבוצע בפולחן אישיות.
אוקיי, אז בוא נקרא את הפסוקים שמתארים ממש את מותו.
בוא ניכנס לטקסט. פרק למדלד, הפרק האחרון בתורה, מתחיל ככה. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראו אדוני את כל הארץ, את הגלעד, עד דן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה, עד הים האחרון, ואת הנגב, ואת הכיכר, בקעת יריחו, עיר התמרים, עד צוהר. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזערך אתננה. הראיתיך בעיניך, ושמה לא תעבור. ואחרי ההקדמה הזאת, נכתב הפסוק הבא. ויעמוד שם משה, עבד אדוני בארץ מואב, על פי אדוני, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, מול בית פאור. ולא ידע איש את גבורתו עד היום הזה.
אוקיי, בוא נפרק את המשפט הזה, את הפסוק הזה. קודם כל, למה נכתב שהוא מת על פי אדוני? מה זה הביטוי הזה?
בדיוק, שאלה טובה. נו, למה?
אוקיי, נראה לי שאני מתחיל להבין את הראש שלך, מתחיל להבין למה התכוונת. היה איזשהו פולמוס עקיף על האנושיות של משה, הרי כל אחד מת בסוף, אין סיבה לומר שהוא מת על פי אלוהים, כאילו הוא יוצא דופן בצורה כלשהי. אולי יש פה פולמוס עם המסורת שמשה בכלל לא מת.
נכון מאוד.
וגם כתוב, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור. מי קבר אותו?
לפי הפסוקים, אלוהים. הוא מת על פי אדוני, ויקבור אותו בסוגריים, אדוני. למה? כי זה היה חייב להיות בשושו, בסוד. רק אלוהים קבר אותו, אז רק אלוהים כאילו יודע איפה הוא קבור. כי מישהו אחר היה מתחיל להתעסק בקבורתו, תסמוך על האמונה והמסורת שהיו אומרים שזיהוי המקום הזה עבר הלאה, ומהר מאוד היה מתחיל פולחן קברים מהסוג שאנחנו מכירים אצל קברי צדיקים.
ראה מקרה, קבר רב שלום או קבר רחל,
קבר רבי שמעון בר יוחאי.
כן, שסופחו בהמשך. הסבר מעניין, אבל תשמע, יש לי איזשהו הסבר אחר, אולי כמו שאמרת, יש פה ניסיון למנוע פולחן קברים, בסדר, מצד שני, אולי איש לא ידע את מקום קבורתו כי הוא לא מת?
בדיוק, מה זה כל המסתורין הזה? בשביל מה? יותר מזה, גם חז"ל שמו לב שמשהו מוזר באזכור מותו של משה. המוות שלו זה המוות שמוזכר הכי הרבה פעמים בתנ"ך. בדברים רבה, מדרש, בדברים רבה, י"א נכתב, אמר רבי יוחנן, 10 מיתות כתובות על משה, ואלוהן, הן קרבו ימיך למות, ומות בהר, כי אנוכי מת, כי ידעתי אחרי מותי, ויאף כי אחרי מותי, לפני מותו, בין 120 שנה במותו, וימות שם משה עבד אדוני, ויהי אחרי מות משה, משה עבדי מת, בשביל מה המקרא טרח לכתוב כל כך הרבה פעמים שהוא מת, אם לא היה פה איזה פולמוס שקוע.
איזושהי מסורת מעבר, שהוא לא מת.
נכון.
שנייה, אבל זה לא מובן לי. הרי כולם מתים. ולכולם בסופו של דבר יש איזה מסורת על מקום קבורתם. זו הסיבה שיש לנו כמה מקומות שמזוהים היום במסורת עם קברו של דוד המלך, נכון. לדוגמה. אז מה הבעיה שתהיה מסורת איפה קבור משה? זה בסדר.
אתה מחזק את דבריי. משה רבנו הוא לא דוד המלך, הוא אפילו לא שלושת האבות. אולי יש כאן הד לאמונה קדומה שהוא לא מת, והיו חייבים לכתוב שהוא מת ונקבר, אבל חייבים לציין שמקום קבורתו לא נודע. כי בתקופה שבה נכתבו הדברים, אולי הייתה אמונה שהוא לא מת. ואולי בשלב מסוים מקום גבורתו כן נודע.
מה זאת אומרת?
אני רוצה להעלות השערה שקראתי עליה במאמר של פרופסור אלכסנדר רופא, במאמר ברכת משה מקדש נבו ושאלת מוצא הלוויים.
שם קלאסי למאמר.
כמובן. כן. במצבת מאישה, שהיא מצבת זיכרון לכמו של אלוהי המואבים, מהמאה ה-9 לפני הספירה, שבה מצוינים הניצחונות של מלך מואב על ממלכת ישראל, נכתבו כמה דברים מאוד מעניינים, ביניהם השם אריאל דודה, או דוידה, שיש כאלה שיחסו אותו לדוד המלך, אבל בנוסף נכתב במצבה שמאישה מלך מואב תקף את העיר נבו, ולקח משם את כלי אדוני. זה ההזכור המפורש החוץ מקראי הקדום ביותר של אלוהי ישראל, יהודי וווי.
רגע, מה זה כלי יהודי וווי? כלי אדוני, מה זה?
כנראה שהיה בעיר נבו מקדש לאלוהי ישראל, כי אם היה בפולחן סתם, אז לא היו בו כלים שמזוהים ככלי יהודי וווי שראויים לציון.
זאת אומרת, זה היו איזה כלים מאוד יקרים, או כלים מאוד מזוהים, כלים ששווה לכתוב אותם על הנדלן המאוד קטן הזה שקוראים לו מצבת זיכרון.
אלו כנראה כלים פולחניים. עכשיו, על רוב המקדשים הפולחניים המקראיים יש סיפורים אתיולוגיים קדומים שקושרים אותם לקדושה. כמו המקדש בבית אל, שמתקשר לחלום סולם יעקב, שהיה כביכול באותו מקום. או מקדש בשכם, ששם היה המקדש, ונכתב עליו בבראשית י"ב ז', שאלוהים נקרא שם לאברהם, שהקים באותו מקום מזבח, מאוחר יותר גם יעקב הקים שם מזבח. אז צריך לשאול, מה פתאום היה מקדש בנבו? מה קרה בנבו? איזה סיפור היחיד בתנך אנחנו מכירים שקרה בנבו? התשובה המתבקשת
הסיפור שלנו.
נכון, היה במקום כנראה מסורת ששם קבור משה רבנו, כי אחרת מה פתאום יש כלים מקודשים, כלי אדוני בנבו במואב.
זה גם יקר מאוד, זה גם מיוחד מאוד, אין כלים כאלה בכל מקום, ובטוח שלא שווה לציין אותם.
נכון, גם פרק לפני זה, פרק למד ג', משה מברך את השבטים לפני מותו, הוא אומר לשבט גד, שם חלקת מחוקק ספון, כלומר, החלקה של המנהיג, המחוקק, נמצאת בנחלה של גד, שאמורה להיות בדיוק באזור הזה של בעל פאור, אשדות הפסגה, הר נבו. יכול להיות שהייתה מסורת קדומה שמשה מת ונגבר בנבו, וסופרים מאוחרים, מהתקופה שבה כבר נכתבו החלקים המקראים על ריכוז פולחן במקום אחד, ואיסור על מקדשים אחרים, אז הם הוסיפו שאף אחד לא ידע את מקום גבורתו המדויק. הצעה יפה, אני מאמץ אותה, ואפשר מצד שני, כמו שאמרנו כמובן, להניח שבראשית האמונה הישראלית, משה בכלל לא מת. במדרשים רבים באגדה יש מסורת שמשה ניצח את מלאך המוות, שלא מצא אותו, או בגמרא במסכת סוטה, כתוב בדף י' ג', יש אומרים, לא מת משה, למה? כתיב הכה, כאן, וימות שם, וכתיב התם, במקום אחר, בשמות למדלת, כתוב, ואי שם עם אדוני. מה לעלן, כלומר, שם, בשמות, מה להלן עומד ומשמש? אף כאן, עומד ומשמש. כמו שבשמות נכתב שעומד והוא חי, ככה גם בפסוקים על מותו. אז כנראה היה שם איזשהו פולמוס או מסורת על פולמוס קדום.
אז סליחה שאני ככה מתעקש שוב עם אותה שאלה. מה זאת אומרת לא מת? הרי בתנך כולם מתים, כולם בני אנוש.
ממש לא. היו שני אנשים שלא מתו, וסיפורו של אחד מהם עוצב בכוונה, בזיקה ישירה לסיפורו של משה רבנו.
רגע, אתה מתכוון אולי לישו? אני יודע מהפרק הקודם, כי שמעתי אותו, שדיברנו על ההקבלה בין ישו ומשה, או בין משה וישו, ולפי האמונה הנוצרית, ישו מת וקם לתחייה ונעלם. אבל ישו לא מהתנך, אז על מי אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על אליהו הנביא. סיפור אליהו מקביל בהרבה נקודות לסיפורו של משה רבנו.
ומי השני שלא מת?
חנוך בן ירד.
מי?
חנוך בן ירד. הוא היה הצאצא השביעי מאדם הראשון. נכתב עליו בבראשית, כ"א, ויחי חנוך 5 ו-60 שנה, וילד את מתושלח.
או, את מתושלח, אני מכיר.
מתושלח אתה מכיר, אז תכיר את אבא שלו. המשך הפרק. ויתלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח, 300 שנה, וילד בנים ובנות, ויהי כל ימי חנוך 5 ו-60 שנה, ו-300 שנה, ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים.
הופה, לקח אותו, מה זה אומר?
שאלה מצוינת, זה כל מה שכתוב. אין יותר זכר לחנוך בתנך. וזה לא סתם, התורה ביקשה לצמצם ככל האפשר את המסורת על חיי על מוות שלו, על גורלו, על מה שקרה לו. הוא גם חי רק 365 שנים, שזה צעיר מאוד, יחסית לשאר האנשים.
צעיר יחסי, כן.
יחסית לשאר האנשים שכתוב עליהם באותו הפרק. אבא שלו, ירד, הוא חי 962 שנים, והבן שלו מתושלח, הוא מפורסם באריכות חייו, הוא חי 969 שנים. חנוך חי 365 שנים.
שזה איזה 25 שנה במושגים של היום.
כן, הוא צעיר מאוד.
כן. רגע, ו-365 ימים זה מספר ימים בלוח השנה.
נכון, נכון. כנראה זה לא מקרי.
עכשיו, לקח אותו אלוהים, הביטוי הזה, איננו, מה זה אומר?
זה העניין. המילים האלה הם דו משמעיות גם במקרא. כפי הנראה, התורה מתמודדת כאן עם מסורת העל מוות של חנוך, בדרך של חצי הודעה בכך שהוא לא מת, באמצעות ביטויים שהם דו משמעיים.
כמו למשל, ויתהלך חנוך את האלוהים, מה זה אומר?
זה אומר שהוא היה צדיק. אותו דבר נכתב גם על נוח. אל לתולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. גם אברהם העיד על עצמו, אדוני אשר התהלכתי לפניו. גם יעקב אומר ליוסף, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק.
אז על מה זה מעיד? מה זה יכול להיות?
לא ברור. בגלל שהביטוי ויתהלך חנוך את האלוהים חוזר כאן פעמיים, אפשר להבין אותו כי התהלכות עם האלוהים גם בחייו, וגם לאחר שהאלוהים לקח אותו, כלומר בשמיים. גם המילה ואיננו יכולה להתפרש בשתי דרכים, כביטוי למוות, או כביטוי למעבר לאיזושהי...
ספירה אחרת.
ספירה, הוויה אחרת. כתוב שאלוהים לקח את חנוך. לקיחה יכולה גם להיות מוות, לשון של מוות, וגם לקיחת אדם לאלוהים בעודו חי. כמו שאצל אליהו הנביא, שאלוהים לקח אותו, בני הנביאים אומרים לאלישע, העוזר שלו, במלכים ב', ב', ג', הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך.
אז יכול להיות שהתורה ביקשה לטשטש את המסורת של עליית חנוך לאלוהים, לשמיים, אבל היא לא יכלה להשכיח אותה לגמרי, כי הציבור הכיר את המסורת הזאת, אז מתייחסת, לא מתעלמת ומשאירה רמז.
בדיוק, בדיוק.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות ליצירת ועריכת תוכן במובייל, המגייסת מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד, למטה החברה בירושלים. נכון שתמיד חלמתם לפגוש את הקרדשיאנס ואת קניה ווסט? טוב, אולי זה לא היה החלום שלכם, אבל תודו, זה בהחלט יכול להפוך את יום העבודה להרבה יותר מעניין. בלייטריקס אפשר להגיד שזה כמעט חלק מהשגרה. פייסטיון, האפליקציה של לייטריקס לעריכת תמונות סלפי, היא אחת מהאפליקציות המצליחות ביותר בעולם, עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, ומה שהכי מעניין, כל הסלבס בהוליווד משתמשים בה. אז מה מושך כוכב הוליוודי להשתמש דווקא באפליקציה של חברה ישראלית מירושלים? כדי לענות על השאלה הזו, נמצא איתנו על הקו זאב פרמן, מנכ"ל לייטריקס ואחד המייסדים. שלום זאב.
שלום וברכה.
אהלן, אז תגיד לי, איך גילית שהקרדשיאנס וקניה ווסט משתמשים באפליקציה שלכם?
האמת שגילינו את זה פשוט מכלי תקשורת רגילים לגמרי. באיזשהו שלב התחילו כתבות על זה שסלבריטיז בהוליווד משתמשים ביותר ויותר באפליקציות לעריכת תמונות, בין היתר בפייסטיון. במהלך שנה הראשונה מאז היציאה כבר היו מספר לא מועט של כוכבים שהשתמשו בה.
אני יכול לדמיין, תגיד אם אני מדמיין את הסצנה במשרד נכון, כי יושבים במשרד, מגלים פתאום דרך הכתבות בעיתונים שסלבס משתמשים באפליקציה, איך התחושה כאילו?
תראה, התחושה היא מאוד טובה, כי על פי רוב שימוש של סלבס מתקרלת גם עם עלייה מאוד גדולה בהורדות של אפליקציות ובהכנסות מהמצפירים, אז כמו שאתה יכול לדמיין, זה עושה את היום לכולם.
כן, זה ברייק לא קטן, הייתי אומר, לחברה ישראלית, זה בטוח.
סיפור אחד שממש עולה לראש, זה פשוט באיזשהו שלב פפראצי אחד הצליח לצלם את המסך הראשון של האייפון של קניה ווסט, וראו שם שמותקן אצלו פייסטיון.
מגניב. אתה יכול לספר לנו על מה דיברת איתם?
טוב, אז אנחנו היינו צריכים קצת לשכנע אותם ששווה לשתף אותנו פעולה. אחד הדברים שאנחנו כבר היינו ידועים אז, פרפורמנס מרקטינג שלנו, דרך שבה אנחנו מפרסמים את המוצרים שלנו ברשתות חברתיות, וכדי לשתף אותם פעולה, אז הסכמנו שאנחנו נעזור להם לקדם כל מיני מוצרים ועמודים שלהם, וככה זה התחיל. אחרי שהראינו להם שאנחנו כן יכולים לעשות שם משהו, הצלחנו לעלות לשלב הבא.
מצוין, תודה רבה זאב, זה היה מרתק. ללא ספק, אתם עושים עבודה מדהימה, מביאים הרבה כבוד לישראל. נסיים ונאמר שלייטריקס מחפשת אנשים שיצטרפו להצלחה שלה. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ולמעשה מכל תחום. מטה החברה נמצא בגבעת רם בירושלים, ומספרים לי שהאווירה שם היא כמו אווירה של קיבוץ. גינת ירק ענקית ומושקעת, מפלים, יש שאטלים יומיים מפנקים מתל אביב עד למשרד. קיצור, סביבת עבודה נפלאה. לייטריקס סיימו ממש עכשיו סבב גיוס של 60 מיליון דולר, והחברה נמצאת בתנופת צמיחה אדירה. שילחו את קורות החיים שלכם ללייטריקס.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות.
אוקיי, ומה עם אליהו הנביא? אמרת שיש איזושהי זיקה בינו לבין משה.
כן, כמו שאנחנו אומרים תמיד, סיפור מקראי טוב מתכתב עם סיפורים אחרים. אפשר לומר שהסיפורים בתנך משוחחים עם סיפורים אחרים. טקסטים נוגעים בטקסטים. והקורא הנבון, שמכיר את התנך ומכיר את הסיפור השני, מיד מקשר את הסיפור החדש לישן, ועושה את ההקבלה עם כל המשמעויות הנלוות, מה דומה, מה שונה, מה אפשר ללמוד.
לפעמים הסיפורים אפילו שזורים אחד בשני, תן לי רגע דוגמה לסיפור כזה.
לדוגמה היה פולמוס חריף בימי עזרא ונחמיה, שדרשו מהיהודים לגרש את הנשים הנוכריות שלהם, ואז ככל הנראה חוברה מגילת רות, שהיא כולה אהבת זרים ואהבת גרים, שרות היא מואביה, היא נוכריה, והיא נכנסת לעם ישראל.
לא רק נכנסת לעם ישראל, היא הסבתא רבתא של דוד המלך.
נכון מאוד, והצלחת המגילה הזאת הייתה כל כך גדולה, שהיא נכנסה לקנון המקראי וחזל, בנו עליה ואמרו שמואביות יכולות להתגייר ולהיות יהודיות טובות, כי הנה עובדה, דוד המלך הגיע מרות שהייתה מואביה, וזה כתוב במגילת רות. עכשיו, כדי להוריד לנו את המגילה בצורה חלקה לגרון, שזה טקסט חדש, מה עשו הסופרים של המגילה? מילאו אותה בניואנסים שמתכתבים עם טקסטים אחרים.
בצורה גאונית, האמת צריך להגיד.
נכון. כשרות שואלת את בועז, בפרק ב' שם, בפסוק י', מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואני נוכריה? הוא עונה לה, הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי את אביך ואימך ואת ארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. מה זה מזכיר לך?
טוב, זה, אתה יודע, כל כך ברור ובולט, כמובן, את הציווי לאברהם אבינו, לך לך באותה מילים אפילו,
מארץ מולדתך. לך מארצך, מולדתך, כן. מבית אביך, יש פה ממש הקבלה בין רות לאברהם אבינו.
אפילו יותר מזה, יותר מאברהם, אברהם קיבל ציווי אלוהי וביצע אותו.
נכון.
רות הולכת על דעת עצמה כדי להידבק בנעמי ובעם ישראל, נכון. זה מצדיק.
איזו אישה גדולה היא. נכון, אז אם נחזור לסיפור שלנו, אז בין סיפור אליהו למשה יש קווים מקבילים רבים, כדי לסמן לנו הקוראים שאליהו הוא כמו משה שני.
אוקיי, למשל?
במלאכים א', פרק י"ט, מסופר שאליהו בדומה למשה שהרג את המצרי וברח למדבר, מחשש שפרעה יהרוג אותו, כמו שראינו בפרק הקודם, אליהו גם בורח למדבר מפני המלכה איזבל. אחר כך כתוב שהוא הלך במדבר, ולא אכל, ולא שתה 40 יום ו-40 לילה, עד שהוא הגיע להר האלוהים חורב.
או, הנה, הר האלוהים חורב, זה הר סיני.
נכון, אבל יותר מזה. בשמות ג' א' כתוב, ומשה היה רואה את צון יתרו, חותנו כהן מדיין, והנהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. שם נגלה אליו אלוהים בסנה. במעמד הר סיני, הר נקרא הר סיני. בנאום משה בספר דברים, שם המקום השתנה לחורב, אבל לא ניכנס עכשיו לתעודות שהרכיבו את החומש. כן, אני רוצה להדגיש שבהר סיני היו כל עם ישראל. בסיפור משה והסנה, כשהוזכר הביטוי הר האלוהים חורב, הייתה התגלות פרטית למשה. ובסיפור אליהו, יש התגלות פרטית לאליהו.
הקבלה.
נכון, ואז כתוב שאליהו נכנס להר האלוהים חורב, הוא נכנס למערה. והפסוק כותב, המערה. כלומר, הייתה איזושהי מערה ידועה. מה היא? על משה נכתב שהוא נכנס למערה בהר סיני, לנקבת הצור, ושם הייתה לו שיחה אינטימיות מאוד עם אלוהים. ואז אצל אליהו נכתב, בפסוק י' א' באותו פרק, ויומר, אדוני לאליהו, כן? צא ועמדת בהר לפני אדוני, והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני, ואחרי הרוח רעש, לא ברעש אדוני.
תן לי לנחש, תיאורים של הרעשים והרוחות, כמו שראינו אצל משה בהר סיני, במעמד הר סיני.
נכון מאוד, אז גם אליהו עובר סוג של מעמד הר סיני פרטי. בהמשך הסיפור אליהו חוזר לממלכת ישראל, ועושה עוד כל מיני דברים, ובסוף חייו הוא יוצא מכנען, וחוצה את מהירדן לשניים. והוא והתלמיד שלו אלישע עוברים בו בחרבה. כלומר, יש לו כבר ממש את אותם כוחות של משה רבנו, אפילו לקרוא הים לשניים.
רגע, למה הוא צריך לעבור לגדה השנייה של הירדן בכלל? מה יש לו לחפש בירדן?
שאלה מעולה, כי גם בפרט זה יש חזרה על תודות חייו של משה. המקום שבו עלה אליהו לשמיים, בעבר הירדן, מול יריחו, הוא בדיוק מקום ההסתלקות של משה, אותו נון צדיק. מקום קבורתו של משה, לפי דברים למדלת, זה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה, אשר על פני יריחו.
זאת אומרת, יש לנו כבר הקבלות כפולות פה, ישו דומה למשה, שמצידו דומה לאליהו, או שאליהו דומה למשה.
נכון, ואם בסיפור של חנוך אנחנו מתקשים להבין מה משמעות הביטוי אלוהים לקח אותו, אצל אליהו זה חד משמעי, במלאכים ב' ב' י' א' כתוב, ויהי הם הולכים ובאלישע. הלוך ודבר, והנה רכב אש, וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, וירא לאליהו בסערה השמיים, ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, ולא ראו עוד, ויחזק בבגדיו, ויקראם.
זאת אומרת, ממש סצנה הוליוודית, וזו הוכחה שאליהו הנביא לא מת, אלא עלה לשמיים, הסצנה הזאת צוירה ומחזה עשרות פעמים.
נכון, ובשמיים מקומו של אלוהים לפי המקרא, ובכלל, אליהו עבר טרנספורמציה מאוד מעניינת, ואני חושב שגם היה לכם פרק בנושא של אליהו הנביא.
יש פרק שלם שמדבר על אליהו הנביא, סבא טוב או רוצח המונים.
בדיוק. לפי התנך, בחייו הוא היה איש מלחמה, איש דמים. בעסקו הראשון שלו הוא הכריז שהולכת להיות בצורת קשה, למרות שלא כתוב בשום מקום שאלוהים ציווה על זה. וככה הייתה בצורת קשה בגלל אליהו. אחר כך הוא שחט בעצמו או פיקד על שחיטתם של כמה מאות נביאי בעל. אחר כך הוא דאג דרך כל מיני ניסים לשרוף משלחות של אחזיה מלך ישראל שביקש לקרוא לו. ולכינוח הוא גם טינף על בני ישראל ואמר לאלוהים שהם עזבו את בריתו ושהוא מוכזב מהם. לפי התנך הוא לא דמות שהיית רוצה לפגוש באיזה סמטה אפלה.
ממש לא.
אבל איכשהו עם הזמן הוא הפך במסורת לאיזה מין סנטה קלאוס חביב כזה שמבקר את התינוקות שעושים ברית ושותה יין בליל הסדר ומבקר בבתי מדרש ומתפלפל עם גדולי ישראל. הנביא האחרון בספרות הנבואה הוא מלאכי, והפסוקים שחותמים את ספר מלאכי, ובכלל את ספרות הנבואה, הם כאלה. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. פן אבו והיקיתי את הארץ חרם.
אוקיי, ואני אראה לך שאני תלמיד טוב, שוב. בנבואה הזאת מופיעים רק שני שמות, של משה רבנו ושל אליהו הנביא. והאזכור של חורב.
נכון, הגבלה נוספת בין שניהם. וככה אליהו קיבל תפקיד של מבשר האפוקליפסה ואחרית הימים. משה היה כאילו הנביא הראשון, ומלאכי חותם את הנביאים, ובעצם אומר, מעכשיו אין יותר נביאים, יהיה את אליהו הנביא. זו סגירת מעגל. ותחשוב, עם הדמות של אליהו שבחיים שלו היה איש לא קל, והתנך לא מסתיר את זה, אם היא עברה במסורת כזה שינוי גדול, בגלל שהוא לא מת, רק תחשוב מה קורה אם היה מסופר על משה רבנו במפורש שהוא לא מת.
הוא היה הופך לא לחצי אל לאל, הוא היה הופך להיות גדול מהחיים, דמות על אנושית.
נכון, ואם יש כזו הגבלה בין סיפור אליהו ומשה בחייהם, אפשר להניח שבמקור גם הסוף של משה לא היה כל כך רחוק מהסוף של אליהו. דרך אגב, ברוח הדברים האלה אפשר להבין את מה שכתב רבנו בחיי בן אשר, שהיה פרשן מקובל מימי הביניים, ורבים שואלים, משה שניתנה תורה על ידו, איך הזכיר בו הכתוב מיטה, והלא מצינו מי שלא הגיע למעלתו והוא חי וקיים לעולם, כעניין חנוך ואליהו.
ואפשר לשיר את דוד דוד מלך ישראל, חי חי וקיים.
ולהחליף למשה.
למשה. ואולי זו הסיבה שהנוצרים עשו כזו הגבלה בין דמותו של משה ודמותו של ישו, כמו שראינו בפרק על לידתו של משה.
זו אחת הסיבות ללא ספק.
אוקיי, נחזור לפרק בתנך. אמרנו שכתוב שהוא מת ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה.
נכון, פסוק הבא. ומשה בן 120 שנה במותו, לא קהתה עינו ולא נס לכו.
מוכר לי הגיל הזה מאיפשהו, 120.
נכון מאוד, בפרק הקודם דיברנו על סיפור בני האלים, בבראשית פרק ו' נכתב סיפור מיתולוגי, שריד לאמונה הפוליטאיסטית הקדומה, שאיכשהו השתרבבה למקרא, ששם נכתב שבני אלים ירדו מהשמיים והזדווגו עם בנות אדם, ומהזיווג הזה נודו נפילים, יצורים על טבעיים, ענקים.
עוד אמרנו שלפי הסיפור, אלוהים לא היה ממש מרוצה מהזיווגים האלה, אפשר להבין אותו, והוא אמר שאותם צאצאים של בני האלים ובנות התמותה יחיו עד גיל קצוב של 120 שנה בלבד.
נכון, הפסוק שם בבראשית ו' היה, ויאמר אדוני, לא ידון רוחי באדם, לא ישכון רוחי בגזע האדם, לעולם בשגם הוא בשר, בגלל שהם בשר, והיו ימיו 120 שנה. והנה לנו משה רבנו, שעליו נכתב, הוא משה בן 120 שנה, במותו, לא קעתה עינו ולא נס לכו, וזה כל כך דומה לגיבורים האלה, שחיו עד גיל 120 שנה בדיוק, בלי שסימני הגיל דפקו אותם.
אוקיי, תראה, אני מסכים שהגיל 120 נשמע קצת חשוד, כדי להיות צירוף מקרים גרדה, אבל איך אתה יודע שמשה מת בגלל הגיל שלו ולא בגלל החטא? החטא הזה שדיברנו עליו בהתחלה. אולי במקרה עכשיו הם הגיעו לארץ כנען, ובמקרה משה בדיוק בין 120, ובגלל החטא הקדמון הוא אמור למות, ולא בגלל שהוא הגיע לגיל הנפילים.
אמרנו שבגלל החטא שחטאו משה ואהרון במי מריבה, אנחנו לא יודעים עדיין כל כך מהו, שניהם נענשו לא להיכנס לארץ. וכשהגיעו בני ישראל למקום בשם הור ההר, בנדודים שלהם במדבר, אז נכתב בספר במדבר פרק למד ג' ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי אדוני וימותם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש, ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו באור ההר.
כלומר, בין 123 ומת בשנה ה-40.
נכון. עכשיו, תיאורטית, משה היה אמור למות יחד עם אהרון, כי גם הוא חטא באותו חטא, ולא הייתה כביכול סיבה להשאיר אותו בחיים. אבל המקרא חיכה קצת עם מותו, ולפי דברים, פרק למד א', פסוק ב', משה מת רק בגלל הזקנה שלו ולא בגלל החטא. הוא אמר ככה, ויאמר אליהם, כלומר לבני ישראל, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. אדוני אלוהיך, הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך. הסיבה המרומזת פה היא גילו, אבל לא החטא שלו.
עוד דבר, אני גם שם לב שהוא לא אומר אני הולך למות, הוא מציין שהוא מבוגר, שזה בסדר, אבל ממשיך לדבר על מנהלות.
נכון, נכון. עוד נקודה מעניינת כשעוסקים בדמותו העל אנושית של משה, שאפילו חזל קישרו בין הגיל שלו וסיפור הנפילים האלה. הם כתבו בגמרא במסכת חולין, דף קוף למתת, משה מן התורה מניין, כלומר איפה נרמז שמו של משה בתורה לפני שהוא נולד, ועונים בפסוק, במילים, בשגם הוא בשר.
רגע, אז למה צריך בכלל לשאול את זה? שאלו את זה על עוד אנשים? אברהם מן התורה מניין? יצחק?
לא, לא. בהמשך הגמרא שואלת, איפה נרמז המן בתורה, או אסתר, או מרדכי, אבל כולל הם עם גילת אסתר. משה היחיד שגם נכתב עליו בתורה, גם סופר לנו במפורש למה ניתן לו שמו, כי מן המים ישיתיו, ובכל זאת הגמרא שואלת איפה נרמז עליו.
שמה, אולי אפילו חזל הבינו שמשה קשור לנפילים הללו.
בדיוק, ועל זה כתב רשי באותו מקום, בשגם, בגימטריה, כמו משה. זה נכון, בשגם זה גימטריה של משה. וכתיב שם, אומר רשי, והיו ימיו 120 שנה, וכך היו ימי חיי משה, כלומר, עתיד לבוא בשגם משה מן הנולדים וכן ימיו. גם הזוהר עושה את ההגבלה הזאת. בזוהר חלק ב' דף קוף עין ד' נכתב חד וחלק. אמר רבי שמעון, שזה רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, משה לא מת. וממשיך הזוהר וכותב שאם נשאל מה פתאום יש פסוק שבו כתוב שהוא מת, זה כי אנשים חושבים שזה מוות. אבל צדיקים לא מתים, ואני מצטט מהזוהר, מי שהוא בשלמות שהאמונה הקדושה תלויה בו, לא תלויה בו מטעם ולא מת. אבל אם להיות הוגן, הזוהר במקומות אחרים לא מכחיש שהוא מת ונגבר, אבל טוען בהקשנות שזה לא הייתה מיטה של כל אדם, אלא משהו באמצע.
מתאים לזוהר בנוטיב המיסטי, אבל מדובר על מין זומבי שכזה, לא?
כן, כן, סוג של זומבי שעומד ומשמש את אלוהיו, שנתעלה למטיב אתה קדישה אילה, לישיבה קדושה עליונה. טוב, בוא נחזור לסיפור. כן. פסוק הבא, ויפקו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה. ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו. וישמעו אליו בני ישראל, ויעשו כאשר ציווה אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים.
פנים אל פנים? זה לא קצת בעייתי, הרי ידוע וכתוב שאי אפשר להסתכל על אלוהים פנים אל מול פנים.
באמת ידוע ובאמת כתוב. בשמות למד ג' כתוב שמשה ביקש לראות את אלוהים שענה לו, ויאמר לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אבל כמה פסוקים קודם לכן נכתב, ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. או במדבר י' ב', אלוהים אומר לאהרון ומרים, אם יהיה נביאכם אדוני במראה, אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה, ולא בחידות, ותמונת אדוני הביט. כלומר, במקומות אחרים, במקרא, משה כן היה יכול להסתכל על אלוהים, כי הוא לא היה נביא רגיל, ולא היה אדם רגיל.
שגם זה אגב מזכיר קצת את ישו, שעל הקבלות הרבות בינו לבין משה, דיברנו בפרק הקודם.
נכון, וצלצלנו בפעמון, נכון. ולא רק לידתו. לאורך כל חייו של ישו היו קווים מקבילים שמטבעי לכת יכולים לזהות קשר בינם לבין משה, ובין השאר אלמנטים על-טבעיים שראו ששניהם היו קצת לא אנושיים.
צלצל בפעמון שוב לזכר הפרק הקודם, ותן לנו דוגמה.
יש סיפור שמשום מה לא מדברים עליו, בשמות למדלת כפתת כתוב, ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מנהר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו, וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. בהמשך כתוב, ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה, ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה עצתו, ויצא ודיבר על בני ישראל את אשר יצווה. וראו בני ישראל את פני משה, כי קרן אור פני משה.
קרן, 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 מה זו הקרינה הזאת?
זה סוג של הילה אלוהית, כאילו קרני אור יצאו ממנו, ובעצם משה רבנו הסתובב במדבר אחרי מעמד הר סיני במשך 40 שנה עם כיסוי על הראש, כמו של אלה שזוכים בטוטו. בגלל קרינה ואור שיצאו לו מהפנים.
הוא זהר בעצם.
הוא זהר. עכשיו, כשאתה חושב על משה רבנו מסתובב במדבר, דמיין אותו עם מסכה על הפנים.
אוקיי, והנה פרט טריוויה שהמאזינים שלנו ישמחו לשמוע עליו, אני בטוח. בתרגומו של התנ"ך ללטינית, הקטע הזה תורגם לקרן כאיבר מחודד. זאת אומרת, לא מהשורש קרן קרינה, אלא מהשורש קרן קרן, הורן, ולא לפנים זורחות, וכשמיכלאנג'לו, היוצר האדיר, יצר פסל בדמותו של משה, הוא בחר להתייחס לתרגום הזה, והוסיף זוג קרניים. אני חייב להגיד שבטיול בעבר ברומא ראיתי את הפסל הזה, באיזה כנסייה קטנה בסמטה מאוד לא ברורה, והוא באמת מרשים אגב.
זה נכון, גם בחבקוק ג' ד' כתוב, ונוגה כאור, כאור תהיה, קרניים ידו לא, ועל קרני האור האלה רשי פרש לשון מאור, שכשהוא נוקב וזורח דרך הנקב נראה כמין קרניים בולטים, וכן כקרן אור פניו. והזכרת את מיכאלנג'לו, יש עוד יצירות אמנות שהצמידו לו קרניים. למשל, כל מי שטייל ברומא יודע שאחד היעדים הפופולריים הם המדרגות הספרדיות, בפיאצה דיספניה. הייתי שם לא מזמן, ויש שם פסלים גדולים של משה ודוד, למשה יש קרניים. או בציור המפורסם של רמברנט על משה שובר את הלוחות, יש לו קרניים שמזכירים קרני חיה. וגם לפני מיכאל אנג'לו, וכמובן אחריו היו מאות יצירות אמנות שהצמידו לו קרני חיה ממש, מה שבאופן אירוני גרם לו להיראות קצת כמו השטן.
כן, משהו דיאבולי כזה.
כן. יש כמובן גם המון יצירות אחרות שבהם רואים את פניו קורנות. בקיצור, הפנים מול פנים הזה הפך את משה, על פי הכתוב, למשהו שהוא יותר מאדם רגיל.
זה גם מתבטא אחר כך בכמעט כל ציורי הקדושים הנוצרים, יש להם הילה של זהב מעל הראש,
נכון.
כי הם גם קורנים.
אבל בוא נחזור ל... ישו.
אוקיי. הבנתי את הרמז הדק. בברית החדשה יש את סיפור הטרנספיגורציה, סצנת ההשתנות של ישוע על הר תבור, שכולו זורח וקורן לצד השליחים שלו. הסיפור הזה מתקשר לקרן עור פניו של משה, אלא שפה הם משתמשים במשמעות הנכונה של קרן עורו.
נכון.
כאילו
האור שלו קרן. בבשורה על פי מתי, ואחרי כל מה שדיברנו היום, נראה אם תצליח לשים לב לעוד קישורים במה שכתוב שם. כתוב ככה, ומקץ ששת ימים לקח לו ישוע את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן אחיו, ויעלם בדד על הר גבוה, וישתנה לעיניהם, ויזירו פניו כשמש, ובגדיו כאור ילבינו, והנה נראו אליהם משה ואליהו, ומדברים איתו.
טוב, התשובה בגוף השאלה, ברור שיש הקבלה למשה, אליהו הנביא, וישו. שלושתם התבודדו כמה ימים, שלושתם עלו להר גבוה, שלושתם על אנושיים.
נכון, ואמרנו שהטקסטים מתכתבים אחד עם השני, וגם הברית החדשה מתכתבת עם הברית הישנה, כי כמו שאמרנו בפרק על לידת משה, ישו ותלמידיו ומאמיניו הם היו יהודים. הנצרות בתחילת הדרך הייתה זרם בתוך היהדות, והברית החדשה נכתבה עבור יהודים שמכירים את הסיפור המקראי ומאמינים בו. כך כל הדוגמאות הרבות שראינו בפרק הקודם על ההגבלות בין השניים, והגבלות שלא דיברנו עליהן, כמו למשל שאם עיינים בדרשה על ההר של ישו באבונגליון מתי, אז בולט מאוד העיצוב של החטיבה הזאת על פי הדגם של מעמד הר סיני בשמות יוטט ואילך.
אם נחזור רגע למשה, יש עוד מקורות חוץ מקראים קדומים שמדברים על כך שאולי הוא לא מת, ושמה שכתוב בתורה בא בעצם להתמודד ולטשטש את המיתוס הזה?
יוספוס פלביוס בספרו קדמוניות היהודים, שזה מאזור 70 לספירה, הוא כותב דבר מעניין. אני מצטט אותו, והוא, כלומר משה, והוא נפרד מאלעזר ומיהושע, ושוחח איתם, ופתאום עמד עליו ענן והוא נעלם ליד גיא אחד. אולם בכתבי הקודש כתב על עצמו שמת משום פחד שמה יעיזו לומר בגלל צדקותיו הגדולות שעלה לאלוהים.
זאת אומרת, לפי התיאור הזה הוא נעלם אבל לא מת, והעדות של התורה היא סוג של הטעיה מכוונת?
לפי איך שזה נראה על פי פלביוס, כן.
וישראל, איך הם התייחסו לפרידה הזאת ממשה? הייתה להם הכנה? מה המקרא אומר על המצב של ישראל?
היו להם כמה הכנות. בפרק למד א', שלושה פרקים קודם, נכתב וילך משה וידבר את הדברים האלה אל בני ישראל, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה.
קצת עצוב נשמע לי.
נכון, אבל מיד הוא מעודד אותם. אדוני אלוהיך הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך וירישתם, יהושע הוא עובר לפניך כאשר דיבר אדוני. ואז אני מדלג, חזקו ואימצו, אל תראו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך הוא הולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. ואז כתוב, ויקרא משה ליהושע, ואומר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע אדוני לאבותם, לתת להם, ואתה תנחילנה אותם, ואדוני הוא הולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת.
זה כבר נשמע לי יותר אופטימי, יותר עם תקווה לעתיד.
ומה אין פה?
בדיוק, אני שם לב שאין פה דיבור על מוות. זאת אומרת, הוא אומר, מעכשיו יהושע יהיה המנהיג שלכם, אבל אני לא פורש מהחיים עצמם, אני אולי פורש מהפעילות הפוליטית.
נכון, כי אחר כך יש דיבור על מוות, ופתאום הכל הופך להיות שחור. מפסוק י' באותו פרק נכתב ככה, ויאמר אדוני אל משה, הן קרבו ימיך למות. קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד ועצבנו, וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. וירא אדוני באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנח אחרי אלוהי נחר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה פי בו ביום ההוא, ועזבתי, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות, רבות, וצרות, ואחר כך גם משה מצטרף לקלות האלה.
יש איזו אסקלציה שם.
פתאום, בבת אחת, כן, הזכירו את המוות, עכשיו משה אומר, כי אנוכי ידעתי את מריחה, ותורפך הקשה, אין בעודני חי עמכם, היום, ממרים הייתם עם אדוני, ואף כי אחרי מותי, הקילו אליי את זקני שבטכם ושוטריכם, ואדברה באוזניהם את הדברים האלה, והידע בם את השמיים ואת הארץ, כי ידעתי אחרי מותי, כי אשחית השחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראתי אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני אדוני להכעיסו.
ממש כעס גדול יש שם
בא אוהל. כן, ברגע שהוזכר המוות. וזהו, זה סיפור מותו של משה, שמתכתב עם סיפור לידתו, על כל שלב בחייו אפשר לדבר שעות ולא נסיים לעולם. התורה מחביאה רמזים לכך שמשה לא היה אדם רגיל, ויש פה הרבה ראיות מצטברות בשני הפרקים שדיברנו פה. האם ככה זה היה במקור? סיכוי טוב שכן, סיכוי טוב שלא, אבל ללא ספק הדמות של משה פה היא אנגמטית וחד פעמית.
אז ככה לקראת סוף הפרק שחר, אני רוצה שנקרא את הפסוקים שבאים אחרי מות.
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. לכל האותות והמופתיים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. חזק חזק ונתחזק, ככה נגמרת התורה.
אז בעצם יש לנו כמה סיומים פה. יש לנו את סיפור סוף חייו של משה, סוף הנדודים במדבר, וגם סוף התורה.
נכון.
תשמע, זה נשמע כמו סוף אופטימי, נחמד, מחזק.
נכון, יש פה הרבה סגירות מעגל, ויותר מזה, בפרק הקודם דיברנו על הלידה של משה, בפרקים שמספרים על המוות שלו, יש הגבלות ששולחות אותנו חזרה ללידה, כדי לסגור ממש את המעגל הרמטית, את המעגל שהתחיל בלידתו ומסתיים במותו.
זה גאוניות של הכותבים.
זה גאוניות של הכותבים, זה באמת, צריך להוריד בפניהם את הכובע. בלידה שלו נכתב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפינו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור.
וילך בן ולא יכלה עוד על שפת היאור.
נכון. במוות שלו כתוב, וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה.
מקסים. בעצם המעגל שנפתח בלידה שלו, מסתיים ביום אותו, וילך ויאמר אליהם, בן 120 שנה אנוכי היום. אז היא ילדה בן 120 שנה. זה מתכתב אחד עם השני.
נכון.
בלידתו לא יכלה עוד אמו הצפינו מפני שהילד גדל וחי.
לא יכלה עוד, כן.
וכאן משה לא יכול עוד לצאת ולבוא, כי הוא מתקרב למותו.
נכון, וגם הגבולות הגיאוגרפיים פה הם שני גופי מים. היאור, שקשור בלידתו במצרים, והירדן, שקשור במותו, סמוך לכניסה לישראל. להראות את הדרך שהוא עבר ממצרים, מהיאור, עד לכאן, לירדן, כניסה לארץ. גם בהמשך ההכנה למותו נכתב, ויצב משה את הלוויים, נושא ארון ברית אדוני לאמור, לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בכלל לעד. שאלה אותה מילים מסיפור הלידה שלו, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד.
לוויים, שמתם, בת לוי, תיקח, תשם, זאת אומרת, ממש התכתבות מילולית, נכון, עם הסיפור הקודם.
בת לוי לקחה תיבה, ושמה שם את משה, בן לשבט לוי, כי לא יכלה להצפין אותו. משה מצווה את הלוויים, בני לוי, לקחת את ספר התורה, לשים אותו מצד ארון ברית השם, ופה כאילו יש לנו סוג של תקבולת חדשה.
בין ספר התורה לבין משה הילד. אני גם איזה איזושהי סימטריה בין ההתייצבות ושימת הילד בתיבה, מתוך דאגה להמשך חייו, לבין התייצבותו של משה ושימת ספר התורה בארון, מתוך דאגה להמשכו של עם ישראל, שהוא גם סוג של ילד שנוצר עכשיו, אחרי הנדודים במדבר, אחרי שהוא, משה, המנהיג הגדול, לא יוכל להמשיך את המעלה.
נכון, וככה, המעגל המקראי שהתחיל בלידה הפלאית של משה, כשעם ישראל עוד היה קבוצה של עבדים מפוזרים, חסרי ביטחון, חסרי אלוהים, נסגר במותו הפלאי של אותו משה, כשעם ישראל הוא כבר מגובש עם תורה וחוקים וביטחון ואלוהים, ומוכנים להיכנס עכשיו לכנען,
לארץ המובטחת.
אותה, לארץ המובטחת, לכבוש אותה בסערה.
זאת אומרת, אפשר להגיד שהמשחק הזה שאנחנו עשינו בשני הפרקים האחרונים בין משה התינוק לסופו של משה, למותו של משה, היא לא המצאה חדשה, כבר עשו אותה לפנינו.
נכון, התנך שולח אותנו במיוחד ממותו ללידתו כדי להראות לנו את הקשר ביניהם.
אז עד כאן, הפרק הזה של עושים תנך. תודה רבה, שחר ענבר, חוקר המקרא.
תודה, יותם.
תודה לכם המאזינים. תודה רבה לדניאל זיסמן, העורכת והמפיקה. תודה לאירן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תודה רבה לשרה סילבצקי ואביב שם טוב. תוכלו למצוא אותנו בפרקים נוספים בעמוד הבית של עושים היסטוריה, באפליקציות השונות, באנדרואיד, באייפון. מזמינו אתכם לתת לייק לעמוד עושים היסטוריה בפייסבוק, וכן להיכנס לקבוצת חדשות העולם העתיק ולדבר איתנו שם. שוב תודה, שחר ענבר.
תודה לך.
להתראות בפרק הבא של עושים תנך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.